ממשיך בעזרת השם פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה ויאמר פי אדוני, ואתה אומר אבך דבר ואומר אדוני, ואל נכר אבך בעבדך כי חמוך כפרעה. אדוני שארת עבדיו לאמור, היש לכם אז רואה. אז בעצם הוא אומר להם, הוא בא ומספר את כל הסיפור. הוא אומר ויגש לדבר לאבך דבר ואומר אדוני, ואל נכר אבך בעבדך, אני רוצה לספר את כל הסיפור בפניך עוד פעם. מההתחלה, ובוא נראה, כאילו בוא נראה איפה הטעות, בוא נראה מה עשית פה, משהו כזה. אז לכן הוא אומר, רוצה לדבר באוזני אדוני, אל תכעס עליי, ואני הולך לספר את כל הסיפור, ואז הוא מתחיל, אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אף או אף? שאלת אותנו את השאלה הזו, דיברנו משנה שעברה, אם הוא באמת שאל, או שהוא מתכוון שמתוך הדברים היה נשמע שהתכוונת לשאול, יש לכם אבו אח, ואני אומר אל אדוני, יש לנו אח תקן, וילד זקונים קטן, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אחיו. טוב, אז בעצם שאלת אם יש לכם אבו אח, וענינו לך, כן, יש לנו אבו כן, ילד זקונים קטן שגם לא נמצא פה, יש עוד אחד, ואז יש גם הסיבות, למה אנחנו לא מביאים אותו. דבר ראשון, יש לנו אב זקן, האבא הוא זקן, למרות שבאמת צריך לפרט את זה, כי המבוגר ביניהם היה בן 45. זאת אומרת שלא חייב להיות שאבא שלהם הוא זקן. אבל הוא כבר היה זקן מאוד, בגלל שזה ראובן עולב כשהוא היה בן 84. אבל בעיקרון לא חייב להיות שהוא היה כל כך זקן. אבל אומרים לו, כן, יש לנו אב זקן, וזו סיבה למה מישהו צריך להישאר איתו. וילד זקונים קטן, וזה שנשארו גם ילד זקונים. והוא קטן, הוא צריך אותו מכולם. ואחיו מת, זה עוד סיבה למה לא לטלטל אותו בדרך. היות וכבר פגעה מידת הדין באחיו, אז לא לוקחים סיכונים, כמו שמצאנו בגמרא, שהאדם שהגיע לשנות חיי אבותיו, צריך להתחיל לחשוש. אם האמא נפטר בגיל 82, אז אדם צריך לחשוש 5 שנים לפני, 5 שנים אחרי. נכון? אז לכן גם יצחק ברך יעקב נתן לו את הברכות, למה כשהוא הגיע לשנותיו של אברהם, אז הוא התחיל לחשוש. החשש הזה שאדם צריך לחשוש שהוא מגיע לפי חיי אבותיו. מה הקשר? האבא נפטר, מה הקשר לבן? אז כנראה שיש קשר. אז אותו דבר, אחיו מת, אז גם הוא יש לו לחשוש בדרך. ויוותר הוא לבדו לאמו, ואז בעצם כשהוא ימות, אז לא יישאר בכלל זכר מאמא שלו. נכון, לא לגיל אברהם, אלא לגיל שרה, כי אברהם זה היה 175. אז זה היה גיל שרה, 127. ויעקב ויצחק אבינו נפטר ב-180. 180, לא נכון, חודש. יצחק נפטר ב-180, אברהם, קוף ה-NA, 175, ושרה הייתה בקוף חסאי, 127, וזה היה באמת הנפקמינה. וזהו חשש, זה שרה. טוב, ויחיב מת, ויוותר הוא לבדו לאמו, וכשהוא יפטר, הוא יסתלק, אז אבא בכלל, כאילו גם מבחינתו רחל נפטרה, ואביו אהבו, ואבא שלא אוהב אותו, אז זה 6 סיבות למה להשאיר אותו פה. יש וורט מאוד יפה של הרב אנישי, וורט ישן, וורט שנות התשניות, בשנות ה-50, אז הוא היה מוסר שיחות בתפארת בחורים, בבית מדרש שם. אז צריך להגיד, הוורט הזה מאוד מזכיר את הימים מהם, כן? הוא אומר, אדוני שאל את עבדיו למורה, יש לך מה בואה? אומר רש"י, מתחילה באת עלינו בעלילה. כאילו, מה ההפק שלך? מה אתה מתערב? מתחילה בעלילה באת עלינו. למה היה לך לשאול כל אלה? איתך היינו מבקשים, או אחותינו אתה מבקש. זה אבל תכם, ואני אומר אל אדוני, לא כיחדנו ממך דבר. מה אתה שואל? בשביל מה? אומר רב ראשית רבה, במדרש רבה, הוא שואל את זה בדרך אחרת. אומר, מתחילה באת עלינו בעלילה. כמה מדינות ירדו למצרים לשבור אוכל? ולא שאלת אחד מהם. אף אחד לא שאלת, רק אותנו אתה שואל, שמה פיתך בא לא ניקח או אתה שמור יצא את אחותינו, אף אחד לא פיתינו ממך. הוא אומר לו, בהתחלה אולי הייתה הצדקה, מה שאתה שואל אותם, יש לכם מה הכוח? ואני שואל, כמה נפשות יש להם? היה אז רעב בעולם, כל אחד רוצה את החלק שלו, כל אחד מביא את מספר הנפשות, ובחוקי צנע, קבלים תלושים, תביא דוגמה, דוגמה שאז הייתה אקטואלית, יש תלושים, דוב יוסף, מי זה היה אחראי על המדיניות הצנע? כן, בשנות ה-50. אז שהיה, ולכן יהודה אומר, אתה שואל כמה נפשות יש בבית? יש לכם אבו אח. ענינו לך. אומר, ופתאום באנו אליך, והיית, מה ראינו? וצבוע טבח והחל, וישתו וישקרו ממו, והחרב מסעת בנימים, מסעת ממסעות כולם חמש ידות, לא חבר כסף במדינה. יש מספיק. רק מה, זה נמצא אצל המשנה. מלך, החברים ממשלה מסודרים. האנשים הפשוטים, אתה בא ועושה לי חשבון של קרב בזקן, וכמה מסעים אתה הולך לגולות לשבוע. כמה ביצים כל אחד יקבל, כן? חצי תבלית, תבלית מלאה. ואבקד ביצים היו עושים. אבל פתאום אתה בא לבתים של, של המושלים, ושם פתאום הכל יש צבוח טבח ואכן, וישתו וישקרו, יש שפע גדול. חמש מנות חלקו עם אחיו, זה מחלת יוסף, ואופת ומנשה ואפרים. איזה סדר זה? יש בתים שיש להם בשר שחוט, וחמש מנות, אין כאן כללים שלפי הם מחלקים את המזון. אז כבר בהתחלה, למה שאלת? בעלילה הבאת עליהם. ככה הוא אומר. טוב, אז זה היה מאוד מאוד אקטואלי, אבל זה גם היה אקטואלי, יש מאוד אחרות. פתאום, כן. יש את הצנה, ויש את אלה שהצנה לא נוגע אליהם. הם מסודרים בכל מקרה. טוב, אז הוא אומר, טוב, ויש לכם אברח. ואני אומר אל אדוני, ענינו לו, יש לנו אברכם, ואין לזה סיפורים קטן, ויוותר הוא לבדו לאמו ואת ישראל. מה זה ויוותר? יש מקודם, נשאר, נכון? והוא לבדו נשאר, ומצאר הוא אסון בדרך, והורדת המציבתי ליגון של עולם. מי אומר ככה? יעקב אבינו. יעקב אבינו אומר על בנימין שהוא נשאר לבדו מאמו. ועומד זאת יוסף אומר, יהודה אומר ליוסף, הוא לבד נוצר, ויבצר הוא לבדו. מה ההבדל בין נוצר לנשאר? יש כמה הבדלים, אבל הפרדס יוסף אומר שרשי כותב על בסיפור של יעקב ולבן, שליעקב לקח את צון לבן הנותרות. מה זה הנותרות? אומר רשי, רעועות. את כל המשובחות הוא הפריד, ונשארו רק הגרועות. אז זאת אומרת, נותר, הכוונה, הגרועים. אם לקחת את הטוב, הותרת את הגרועים. אם לקחת את הרע, השארת, או אולי שווה ושווה, השארת את הטובים. שאתה משאיר, אתה משאיר את החלק הטוב, אתה מותיר את החלק הגרוע. הוא אומר פה, מה הוא מנסה? יהודה מנסה לשכנע את יוסף. קח אותי במקומו. קח אותי, יהודה, אני עבד יותר טוב, אני יודע לעבוד יותר טוב. כל דבר אני יותר טוב ממנו, קח אותי. אז מה הוא אומר? זה, ויוותר הוא לבתו. הוא הגרוע, האחיו שהיה, והוא התסתלק, הוא היה הטוב, וזה נשאר, לא נשאר, נותר. נותר הגרוע, ויוותר הוא לבדו, כמו צון לבן הנותרות, הרעועות, החלשות, הלא טובות. הוא הנותר, כאחותי במקום, כאחותי הוא פרדס יוסף. טוב, ואתה אומר אליו, בדרך הורידוהו אליי, ועשימה עיני עליו, כן? הוא מספר את זה שזה מה שרצית, מה זה שימת עין הזאת, כן? הוא אומר, זה שימת עין? זה נקרא לחמול עליו, לשמור אותו, מה עשית לו? ואני אומר, אדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביו. ועזוב את אביו, באמת. ואתה אומר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפו לראות פניי, והיא כי עלינו אל עבדיך אבי, ונגד לו את יקרי אדוני, והיום אומר אבינו שוב ושיבו לנו מהתוכן, ואומר, לא נוכל לרדת, יש אחינו הקטון איתנו בידע, כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. אתה מביא את כל הסיפור, וקחתם גם את עיני עם פניי, וקראו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שעולה, ואתה, כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו כשורה ונפשו. טוב, אז דבר ראשון הוא אומר, כבואי אל עבדך אבי, אם אנחנו מגיעים בלעדיו, ונפשו כשורה ונפשו. והיה, תראותו כי אין הנער, ומת. והוריד עבדך, תלת עבדך אבינו, ביגון שעולה. כי עבדך, והוא בעצם עכשיו מסביר גם למה הוא נכנס לסיפור הזה כל כך, כי עבדך ערב את הנער נעים אבי למור, אם לא אביינו אליך, וחטאתי לאבי כל הימי, ולכן הוא מציע, ישב נענה תחת הנער עבד לאדוני, והנער יחד עם אחיו, כי איך אעלה אל אבי עוד פעם, כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו איתי, אין ערב הרע אשר ימצא את אבי. אז זה בדיוק מה שהוא אמר לפני, לפני שלוש פסוקים. תבואי אליו לך אבי והנער איננו איתנו ונשפה יקיר אותו, כן הנער ומת. אז מה זה עוד פעם כי איך אלה אל אבי? כי עבדך הרב אתה נחת. אז הוא בעצם מסביר, הפנים יפות. הפנים יפות אומר, שפה הוא מסביר על הערבות שלו. הוא אומר, אני ערבתי בעניין הזה. כי עבדך ערב את הנער מאים אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל היום. הוא אומר, בסדר, הרי ההלכה אומרת, מה קיבלת על עצמך? נידוי, נכון? נידוי בעולם הזה, נידוי לעולם הבא. נידוי אפשר להתיר. נפסק בהלכה ביורד היה, רשע, שהאדם שקיבל על עצמו נידוי, יכול כמו מדר, כמו מביא פתח, ובמקרה הזה לא התכוונתי, באופן כזה לא התכוונתי, מביא פתח, ועל ידי הפתח מתירים את הנדר, אותו דבר, גם על ידי הפתח מתירים את הנידוי. אז בעצם אומר, טוב, קיבלת עצמך יפה מאוד, אבל אתה יכול להתיר את זה, יש פתרון. נכון. אתה אכיל, נכון? הנידוי, לא ברור למה לא התירו לו את זה. ראיתי בראשונים שהם דנים בזה. זאת אומרת שלא התירו לו את הנדר. למה לא התירו לו את הנידוי? הוא מילא את זה, הגמרא אומרת, מזה הגמרא בתוספת אפילו דמות א', הגמרא אומרת, שאדם שמקבל עצמו נידוי, אפילו על תנאי, זה חל. טוב, אז זאת אומרת שזה היה על תנאי, אבל גם אם זה על תנאי, להתיר את זה אפשר. למה יעקב לא התיר לו את הנדר, את הנידוי, באותו זמן? לא ראיתי מישהו שכותב, זאת אומרת, מהראשונים. כותב שיעקב שכח לעשות את זה, ככה הוא כותב. באמת, ראיתי את זה כתוב, זה כתוב כזה. יעקב שכח, יש כמה תירוצים אחרים שמנסים להגיד לו, אז לא שיעקב שכח, רק שהיה סיבה. אבל באמת עומדים, הראשונים עומדים על הנקודה הזאת, מה באמת, למה לא התירו את הנדר? אז הוא אומר, את הנידוי הזה אפשר להתיר על ידי פתח. אה? אחרי כך, אחרי שיחזרו לארץ ישראל, והכל. הוא אומר, שהגמרא אומרת שבזאת יהודה, משה רבינו עומד ומתפלל שיחמיץ את יהודה לגן עדן. זאת אומרת, שנים אחרי שהוא נפטר, שהם עולים לארץ ישראל, רק בזאת יהודה והיה אומר, שמע השם כל יהודה, ואל עמות אביאנו, ידיו רב לו, ואיזו מצריו תהיה. זאת אומרת, כל זה שלב נוסף, הוא מעלה אותו, ומחליט אותו לגן עדן. למה? כי כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, היו עצמות יהודה מגולגלים בארון, היות והוא קיבל על עצמו את הנידוי הזה, ונידוי על תנאי, ואפילו על תנאי הוא חל, כאילו רק חכם אפילו על תנאי בא, זה חל, ולכן הוא היה מנודק. נכון? אז הנדר על תנאי, ונידוי על תנאי, ונידוי אחר שהוא על תנאי הוא חל. זה בגלל על תנאי שלא, אם כן, אם כן, אז לא, לא, אבל בכל אופן. אז הוא אומר לו, כי איך... כן, 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 שמצא את הגביע הזה. נכון? לא, אבל בפועל השאלה זה הערבות. הנה, יכולת למצוא פתח, שהוא לא השם. זה בדיוק נקרא פתח. הוא היה יכול להביא פתח, וכך להתיר את הנידוי. בפועל, מה קרה? הוא לא עשה את ההתרה הזאת. הוא אומר, אז זה מה שיוסף אומר לו, לך תעשה התרה, לך תעשה פתח. ואז זה בא התשובה, אומר, יש גמרא בנדרים, דווקא אחרי עמוד א', שאדם שקיבל נידוי בשביל מישהו, ההתרה צריכה להיות בפניו. זאת אומרת, את ההתרה הזאת אתה צריך ללכת בפני יעקב, שהוא, בפניו, תסיר את הפתח ותסיר את הנידוי. הוא אומר, אבל מה, פה הבעיה, כי איך להביא והנער איננו איתי? איך אני יכול לעלות בכלל? אני לא יכול לעלות, זה לא יעזור. זאת אומרת, זה עיקרון נכון, הייתי יכול לפתור את עצמי מהסיפור הזה. והאבא, בסדר, האבא יתולך, אבל פה זה לא ילך, אני לא יכול להתיר את הנדר הזה, את הנידוי הזה. כי איך, אני לא יכול לעמוד לפניו ולהגיד, טוב, באתי בלעדיו, אבל אני רוצה להתיר. זה לא ילך, כי איך אלה אל אביב ואמר, אין לזה. נכון. נכון, נכון, נכון. זה בסוף הפרשה הקודם. נכון. ודווקא הוא מעמיד את זה, כן? נכון, זה סוף הפרשה הקודמת, כל המהלך. כן, כן, כן. סוף הפרשה הקודמת. טוב, יש לנו ולא יכול, יוסף להתאפק. יוסף לא יכול להתאפק לכל הניצבים עליו. מה קורה פה? יהודה טוען. זה טוען טענות. הוא מדבר באמת דברים חוסרים לאהבת אש. יוסף רואה שהמצב מתוח יותר מדי, ולא יכול יוסף להתאפק. המשמעות היא, כאילו, אם היה לו את הכוח, הוא היה ממשיך עוד ועוד את ההתנהגות הזאת. מה המטרה? למה? הוא לא יכול להתאפק, הוא רואה שהמצב מתוח יותר מדי, ואז הוא אומר, כולם יצאו, מתחיל לבכות, והוא מתגלה לפניהם. אז כאילו, רק בגלל שהוא לא יכול להתאפק. אם הוא היה יכול היה סוחב הלאה, למה? מצד שני, אז הוא אירים שהוא לא כעס עליהם, נכון? הוא רץ לחדר לבכות. כי נכברו רחמיו, הוא בוחק, הם בוחים, בשביל מה צריך את זה? של הרב אליאשיב. הוא אומר, מה צריך את כל זה? הרי הוא עצמו טוען, התחת, אלוקים, אנוכי, אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשב על הטובה. אז מה הוא רוצה מהם? מה, הוא אמר את זה אחר כך, לא. ברור שהוא התכוון לזה, ברור שהוא חשב את זה מראש. זה הכל משמיים, אלוקים חשב על הטובה. התחת אלוקים אני, מה אני? יש לי תביעה עליכם, הוא אומר להם את ההמשך. שום דבר, אין לו טענה עליהם בכלל. אז מה הוא רוצה? מה כל הטקס הזה? למה הוא מביא אותם בכזה לחץ? מרגים אתם, ולוחץ עליהם כל כך. וגם, מה הוא רוצה מבנימין? מה הוא רוצה מיעקב? למה הם צריכים לסבול? הרי יעקב בזמן הזה יושב ומצטער? מה, ישב בנחת בארץ ישראל? שהוא צריך להוריד את בנימין שהוא לא רוצה, ואיך הוא אומר לראובן, חור שוטה, כאילו, מה, בשביל מה כל הסיפור הזה? ואתה רואה בהמשך שהוא אומר, לא, זה בכלל לא אתם, כי לא אתם שלחתם אותי אלא, כי האלוקים. זה אלוקים, זה לא אתם בכלל, אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשב על התורה. אז מה הוא רוצה? אז בוא תשמע. אומר ככה, יוסף השאיר את בית יעקב במצב שאין שם שלווה, אין שם מלוכה שלמה. הוא ראה שהם מזלזלים בבני השפחות. הוא ראה איך הם התנהגו. ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. אומר רשי, הוא הכירם שנפלו בידו. והם לא הכירו כשנפל בידיהם. זאת אומרת, היקר יוסף את אחיו והם לא הכירו, זה לא רק בשמות הפשוטה של המילה, אלא גם בעומק. ההתנהגות שלו, כשהם היו בידיים שלו, הוא הייתה התנהגות סלחנית. ואומרת זאת, הם לא הכירו, כשהוא נפל לידיים שלהם, רצו להרוג אותו, מכרו אותו. יוסף ראה שהולכת ובעד זרע של גר יהיה זרחה בארץ לא להם. הגיע השטר חוב, זמן הפרעון מגיע. הכבשה הזאת מוכרחה להיות בין 70 זאבים. יש עיצה אחת לכבשה הזאת לשרוד, להיות עדר, עדר אחד, אגודים בצרה לשפוך קטינה. כשעם ישראל מתאחדים, באים ביחד, אז אולי יש להם סיפוי לעבור את הגלות הזאת. אם הם באים, כל המצב הזה שהם עכשיו הולכים לרדת במצרים, והם באים מתוך מצב, מזלזלים בבני השפחות, מתנקרים לאח שלהם, אין סיכוי, אין סיכוי, עם ישראל לא לשרוד את זה. הם התפוררו, כל אחד ידאג לעצמו, כל אחד ילך לפריט לבד, לדאוג לסיבל שלו, לבית שלו, לכנסת שלו, וזהו. הכל מתפרק. לא יש שום סיכוי לעם ישראל. חייבים, כשהם יבינו את הרעיון, הם חייבים להיות ביחד. איך אומרים, יש את המשפט הזה שאומרים, כן? או בעוז, זה לצד זה, או תלויים זה לצד זה, משהו כזה. או, לא נהיה תלויים זה, ואז נהיה תלויים זה לצד זה. זה לא זה המהלך הזה, כן, זה לא כזה קיצוני. הוא למעשה מנסה, הוא עושה צעד קיצוני, בשביל להביא אותם למצב. הנה, שבטי ישורות, השבטים. בואו נראה את המהלך הזה. שנתיים, סך הכל. מהתחלת הרעב. אומר ככה, עם ישראל, שבטי ישורות, כן, היה זה 12 שבטים, שמרו את כל התורה, שמרו חגים, מועדים, שמרו יום כיפור. נכון? היום המיוחד בשנה להתבדות, לשוב אל השם, על כל המעשים הרעים. כל שנה הם אמרו את כל ההלכת, אשמנו, בגדנו, הכל בסדר, אבל הם מעולם לא הרגישו שאולי יש עליהם איזו תביעה שמכרו את יוסף. עד רבה, את זה הם ספרו ברשימת המצוות. הם חשבו שהם עשו מצווה עם זה. ככה עברו 22 שנה. והנה הגיעה שנה, והם רואים שהיא לא בסדר. אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו, זה אמרה לה, ימשמש במעשיו. נפשפש, מחפש אחרי עבירות, מה זה ימשמש? ימשמש גם במצוות. אתה אומר רשי בעירובין, דף ידעים למוד ב', ימשמש במצוות, מי יודע, אולי מה שהוא חושב שהיא מצווה, זה בעצם עבירה. אתם אומרים שפעם אחת הרב הגיע לקהילה שלו ואמר, חבר'ה, תפסיקו לעשות עבירות ותפסיקו לעשות מצוות. אבל למה? אז למה אתם שלהם הגיעו, הוא אומר, בואו תעזרו לו, הוא מסכן. הוא אומר, לא, הוא עבירה לעזור לו. ריבה ואומר, מה אתם רוצים את הבן אדם הזה? הוא מצווה לרדוף אותו. תפסיקו לעשות מצוות, תתחילו לעשות עבירות. אומר פה, וזה עד היום היה מצוות. והתחילו עכשיו. מה שלא עשו 20 ימי כיפור, עשתה אותה הרגשה. הם לא חשבו שזה מקרה. הם ידעו והאמינו שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. ואז הם באו לידי משמוש אחרי המצווה של מכירת יוסף. כשיוסף שומע שהם מכים על חטא, אבל אשמים אנחנו, יוסף ממשיך. הוא רוצה לעשות להם בחינה נוספת, הוא נותן להם הזדמנות, ואתם עלו לשלום אל אביכם, והנער יהיה עבד. ויוסף רואה ממש מרד, התקוממות. יהודה מציע יושב עבדך, עבד לאדוני. עבד? למה זה עבד? זה לא בדיחה, זה לא סתם מילה. עבד באותם ימים זה שפלות, זה רעב, צער, עוגמת נפש, זה להשאיר את המשפחה שלו. כלום, הוא מוכן להפקיר את עצמו בשביל אף שלו. להיכנס למצב מטורף. נכון, הוא הרב את הנער, אבל אחרי שהרב ישר יהיה את הסברה, הוא היה בא לשאול רב. הרב היה אומר לו, כן, אתה צריך להיכנס במקומו להיות עבד? מה יחזית? כמה מידה, חסום מחפי, מידה מדה חברה? יש בהלכות פיקוח נפש איזו הלכה כזאת שהאדם צריך להתאבד בשביל להתאים מישהו אחר? מי אומר שהוא חייב? יש מדרש... אבל מה באמת קורה פה? משהו משתנה אצל האחים. הם מתחילים להבין שהם אחים. שהם אגודים יחד בצרה, הם נמצאים ביחד. כמו שאמרו חז"ל, כל הדברים שאתה קורא, שדיבר יהודה ליוסף בבני אחד, עד שאתה מגיע ולא יכול יוסף להתאפק, כל הפרשה הראשונה של ויגש, היה בהם פיוס ליוסף, ופיוס לאחיו, ופיוס לבנימין. פיוס ליוסף, מה היה פיוס ליוסף? לומר, ראו איך הוא נותן נפשו על בניה של רחל. פיוס לאחיו, ראו איך הוא נותן נפשו על אחיו, על כל אחד מהאחים שלו. אז כולם התפייסו. פיוס לבנימין, אמר לו, כשם שנתתי נפשי עליך, ככה אני נותן נפשי על אחיך. ולא יכול יוסף להתאפק, יוסף רואה שיש כאן פיוס לכולם. יוסף, האחים, בנימין, יוסף רואה ותמח, ואז ההשגה נגמרה, אני יוסף אחיכם. פה כבר מגיע הרגע של נמצדות. אחרי שעם ישראל כבר, הם הגיעו למחקנה הזאת, הם הגיעו להבנה הזאת, שהאחדות הזאת חייבת להיות. בכל כוח צריך לעשות את האחדות הזאת, אז הם מגיעים, אז הם עושים את זה. אז מגיע הזמן, שבלא יכול יוסף להתאפק לכל הנמצדים עליו, והיקרא, הוציאו קודש מעליי. למה? שלא יתביישו. וכתוב במדרש, לסכנה גדולה נכנס יוסף באותה שעה. אם אחד מהם היה מחליט לפתור את הבעיה בדרך אחרת ולהרוג את יוסף, לא היה מי שיציל אותו. הוא נשאר לבד עם מי שכרגע הם השונאים הכי גדולים שלו. הוא נשאר לבד לגמרי. אבל בכל זאת הוא רוצה שלא יתביישו. לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים ניצבים עליו ושומעים שאחד מתביישים ונבדעו להם. הוא לא יכול לסבול את זה שהם יראו פשע. הוא מוכן לסכן את החיים שלו, אבל שהם לא יתביישו. כן, נכון, אבל זה בכל זאת סיכון. בכל זאת סיכון. ולא יכול יוסף, ולא עמד איש איתו, והתוודע יוסף אליך בשביל הדבר הזה, לכן הוא שלח את כולם החוצה, והייתם את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה, ויאמר יוסף אליך, אני יוסף. העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, נבהלו מפניו. טוב, מה זה וייתן את קולו בבכי? אז השחל התורה, תכוון התורה כותב, ומה זה וייתן את קולו בבכי? הוא אומר, זה בכי שונה מהבכי הקודם. וייתן את קולו בבכי. זאת אומרת, זה בכי מכוון. אומר, למה? כי הוא התבונן בצער שהוא גרם לאבא שלו בכל התקופה הזו, ועל זה הוא מתחיל לזכור. וייתן את קולו בבכי. הוא מצטער על הצער שהוא גרם לאבא שלו. זאת אומרת, זה בכי שלא בא מתוך רגש, אלא בכי שבא מתוך שכל, מתוך התבוננות. והייתן, הוא נתן את קולו בבכי, כאילו הוא שם את עצמו במצב של הבכי. יש בכי שפורט, יש בכי שהוא ההפך, והאדם רוצה לזכות והוא הגיע למצב של הבכי. וייתן את קולו בבכי, כך אומר השחל התורה, והיום אני אצל בלחב, אני יוסף. אני יוסף, הוא מתגלה ואומר, אני יוסף. העוד אבי חי, מה זה העוד אבי חי פתאום? רגע, זה בתוך אותה שיחה שאומרים לו, יש לנו אז בקרן, זו אותה שיחה שמעט, מה השתנה? מה יכל להשתנות? העוד אבי חי, מה פתאום העוד אבי חי? אז יש כמה פירושים מעניינים פה. בפירוש אחד ראיתי תורת ממה אומר, הוא באמת חי? למה? מקודם סיפרתם לי, זה אחיו מת, שיוסף מת. אז אולי סיפרת לי שהאבא חי גם כן הכל האינטרסים. היה לכם יותר קל להגיד, לשנות, להגיד שאחיו מת, שאני לא אבקש אותו, אז גם סיפרת לי שהאבא חי כשאני ארחם. אז הוא באמת חי? כאילו עכשיו שאתם יודעים שאני יוסף, הוא עדיין חי? או ש... זה מה שהוא אומר, שאני יוסף, הרוב אבי חי באמת. יש פירוש אחר שאומר, בעצם הבית הלוי מעריך בזה הרבה, אומר, אני יוסף, הרוב אבי חי, אומר, אבא כהן ברדלה, נכון? אבא כהן ברדלה. אמר, אבא כהן ברדלה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף, קטנן של שבטים, לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבנו מפניו. כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא, שנאמר הוכיחך וערכה לנגדך לעיניך, על אחת כמה וכמה. אומר מה מסביר הבית הלוי מה העניין, מה התוכחה כאן? אומר, מה זה, זה לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. מה זה כי נבהלו? זה לא בגלל הפתעה. זה יותר מזה, זה היה כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח. היה פה יום הדין ויום התוכחה. הם לא עלה על דעתם בכלל שזה יוסף. אומר, מה המוסר שהוא אומר פה? הוא מדבר על אריכות גדולה, אבל... שהפסוק הזה לא נאמר בתור פיוס לאחים. הוא אומר, אני יוסף עוד אבי חי, אומר להם מוסר, ואחרי שנבנו מפניו, אז הוא אומר להם פסוק שני, אני יוסף אחיכם, ואז אתם, שם הוא מתחיל, שהוא אוהב אותם, אחיכם, אני מחשיב אתכם לאחים. בזוג הראשון הוא אומר, אני יוסף, היא להזכיר אחווה ואהבה. כשהוא נודע להם שהוא יוסף, אז שום פיוס, ההפך, זה נודע להם, זה עירה ופחד, הוא אומר, מה בעצם היה המוסר שלו? מה הוא אומר, עוד אבי חי? זה לא היה בגדר שאלה. לא היה מקום לשאלה הזאת. יודע שהוא חי. אומר, המדרש מפרש בגדר תמיה ותמיה, היי, של התימה. העוד אבי חי? אני יוסף, העוד אבי חי? אני מבין איך אבא שלי יכול לחיות עד אבא מרוב צערו, שהוא לא יודע מה איתי. שאלה גדולה וגם סתירה על כל הטענות של יהודה בוויכוח. כל הטענות של יהודה היו, אב זקן, אב זקן, כי איך אלה אל אבי, איך הראה ברע שרימצא את אבי, ונפשו קשורה בנפשו, והיה כירותו, ואומרי לו עבדיך את צבת עבדך אבינו ביגון שאולה, איזה צער יהיה לאבא. איזה צער יהיה לאבא? כל כך אכפת לך מהצער של האבא? מה יקרה כשהוא לא יראה את בנימין? אני יוסף, אותי מחרתם, העוד אבי חי, הוא עדיין חי, לא קרה לו ביגון שאולה, לא היה נפשו קשורה בנפשו. זה המוסר הכי חריף שהוא אומר להם, למה את לא חששתם לזה? למה כשמחרתם אותי פתאום זה כן היה בסדר, אני יוסף, העוד אבי חי, הוא חי עדיין. אם הוא יכול לחיות בלי יוסף, הוא יכול לחיות גם בלי בנימין. אם זה בסדר, אז זה בסדר. הם מעוררים את הרחמנות על אבא שלהם, ייקחנו לזמה ובו, הוא מסדר להם בעצם את מה שאתם עצמכם עשיתם. מעשה עצמם. ואז נבלו ולא יכלו לענות על מה? על התוכחה. לא על מה לענות על זה. זו טענה שאין כדוגמתה. מקושיה עליהם עצמם, מעצמם על עצמם. מהמעשה שלהם על מה שהם באים וטוענים עכשיו. וזה מה שאומר המדרש, כשיבוא הקדוש ברוך הוא, ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא. מה הכוונה לפי מה שהוא? גם ביום הדין, התוכחה לכל אחד יהיה ממעשיו על מעשיו. ככה בן אדם, הקדוש ברוך הוא ידון את האדם. איך הם סותרים? זה זה. אומר, על כל אבון וחטא שאדם עושה בפני עצמו, בן אדם חושב שיש לו קצת רעות, הרי דרך איש ישר בעיניו, כן? בן אדם הוא מומחה, גאון, עורך דין הכי טוב בעולם להציג את המעשים שלו. למה מה שעשיתי צודק, וזה בכלל, וזה בסדר. מי שלא נותן צדקה, סובר בדעתו שיש לו תירוץ. תוך הכפר נסע, מה לעשות? אין לו כסף. ריבוי ההצטרכות של בני ביתו, אין בכוחו לפסר על אחרים, אומר הבית הלוי. והגם שזה לא תירוץ מספיק, כמו שהגמרא בגיטין אומרת בדיוק ההפך, אם הוא ראה אדם שזה מוצא מצומצמים, יעשה מהם צדקה. ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה גם יעשה צדקה. אבל זה קצת תירוץ, כן? הרי אי אפשר לדמות אדם עשיר, יש לו כסף, והוא קופץ את ידו ולא נותן צדקה, לאדם שאני שלא נותן צדקה. דרך אגב, רעיון יפה שראיתי השבוע, אבל כשהיד של האדם סגורה, שהוא לא נותן צדקה, גם שום דבר לא יכול להיכנס. אם זה נפתח, אז יוצא, אבל יש גם סיכוי שיכנס משהו. וכשהארנק סגור וחתום, לא פותחים אותו אף פעם, אז איך להיכנס? כשנותנים, מקבלים. שלא נותן, כן. טוב, קצת ערוץ וליחוי, שהרי יש על אדמות, אבל בתירוץ הזה, טוב, אז באמת יקבלו לו את העונש. אבל מה? יראו לו את המעשים שלו. שהגיע בדברים אחרים, הרבה כסף בשביל דברים שהם לא מי יודע מה, איזה תאוות אסורות, או כבוד, או בשביל מחלוקת, וכמה ממון הוא מפזר בשביל ללמד דברים לא טובים. פתאום כשזה מגיע לעבירות, אז שם אין מצוקת פרנסה. שם פתאום יש את הכסף והכל בסדר, ואז בדיוק ההפך. הסירוס הזה נופל, אבל זה קושייה מעצמו על עצמו. יוכיח לכל אחד לפי מה שהוא. התוכחה תהיה כל אחד לפי המעשים שלו עצמו. תייסרך רעתך ומשובותייך יוכיחו. הרע שעשה הוא עצמו המוסר והתוכחה בעבירה אחרת שעשה. זה שתיים, יום הדין על עצם העבירה, ויום התוכחה על הוויכוח. שמתווכחים איתו ומראים לו מהמעשים האחרים שלו. וזה מגדיל את העונש. הוכיחך וערכה לנגדך. טוב, הוא אומר פה את הרעיון יפה בתל אביב על הפסוק הזה, מה זה הוכחך וערכה לנגדך? מה כתוב בפסוק הזה? אומר, ההמשך הפסוקים האלה זה בדיוק אותה כוונה. אומר לך, מעשים של אדם סותרים זה את זה, ושתיהם הם רק לצד באופן הרע. אומר, אם ראית גנב, תתיר את עמו. ואם אין האפים, חלקך. זה כשאדם רואה גנב, אז זה בסדר, משלים איתו, תיר את מרוצה איתו, לא נורא, בסדר. ומנאפים חלקך. פיך שלחת ברעה, ולשונך תפניד מרמה, תשב באחיך תדבר, ובין אמך תיתן דופי, אלה עשית והחרשתי, דימית היות אהיה כמוך, הוכיחך וערכה לעיניך. מסביר ככה, אם ראית גנב עתיר את עמו. כשהגנב בא לידך, אתה ברצון, ומקבלו בסבר פנים יפות. גם לא תדבר עליו רעה ודופי. אם אין האפים, זה ברצון, תשתתף עמו בעסקיך, וזה עצם התורה. הרי הפסוק אומר על המפניך השם אסנה, ובמתקוממך את קוטס, לא להיות חבר שלהם, ואתה לא עשית כן, רק אתה ברצון ובאהבה עמו. הגם כי הוא חד גדול, אפשר להגיד, טוב, יש בן אדם שהוא אדם מוכח, הוא טוב עם כולם. לעולם יהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, בקש שלום ורודפהו, בקש שלום במקומו, רודפהו שלא במקומו, מה הכוונה? אפילו באדם שמקום שלא צריך לרדוף שלום, אין שם מקום לשלום, גם לא במקומו, גם תהיה רודף שלום. בסדר, אפשר ללמד זכות על בן אדם שמסתדר עם הרשעים ולא רודף אותם. יש עוד כל מיני טענות שבן אדם יוכל, טענות אמיתיות, יכולים לרמות את עצמו, שיש לו תירוצים על זה. הוא אומר, אבל מה זה ממשיך? תשב באחיך, מה זה אחיך? תמיד חכם, תדבר. הבן אדם כן מדבר. ובין אינך תיתן דופי. אם ראית תמיד חכם, עליו אתה מחפש, אולי נמצא משהו שהוא לא בסדר, במעשה התמיד חכם. האדם כשר, מדברים עליו בקביעות, בישיבה. תשב באחיך, תדבר. מתיישבים בשביל לדבר ולחזות תמידי חכמים. ובין אינך תיתן דופי. ואז הוא לא צריך את הטענה הזאת של לעולם יהיה דעתו של אדם, ולבקש שלום ורודפהו, כשזה מגיע לתלמידי חכמים, שם פתאום כל מעשה שהם עושים, מחפשים מתחת לאדמה, איזה צד חובה יכול להיות בזה. תגיע לאיזה ראש כופר ורשע, מוצאים מתחת לאדמה כף זכות. למה בסדר, והמותר, והזה, כשמגיע, למה, יש היגיון במה שהוא אומר, כשמגיע לתלמידי חכמים, פתאום מוצאים צד חובה. למה זה לא בסדר, ולמה ככה, ומה, הוא רוצה כסף, וכולי וכולי, כן. ואומר, ואומר, אז כך מגיעה טענה האדם, ואז לא היה טענה הזאת של עולם ידעתו של האדם, כל הטענות האלה. השתי המעשים סותרים זה את זה. ומוסיף הפסוק ואומר, אלה עשית והחרשתי. אם כל אחד משתי הדברים האלה היית עושה לבד, והחרשתי. היית תמיד מדבר רע על כולם? לא, לא. נו, אז מדבר טוב על כולם תמיד? בסדר, לא רצו, אבל בסדר, גם טוב. אבל אימית אהיות אהיה כמוך, כל דרך, הולך בדרך הקלטון, שתי הדרכים, שתי הקיצוניות. על כל אחד יש לו תירוץ, הוכיחך וערכה לנגדך. ללכת ככה, לקפוץ מצד לצד, למצוא רע, מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תאהבת השם גם שניהם. יש אדם שהוא תמיד מצדיק את כולם, יש אדם שהוא תמיד מרשיע את כולם, אבל יש אדם שהוא מצדיק רשע. הוא מגיע לרשע, פתאום הוא מוצא כל מיני דרכים להצדיק אותו. הוא מרשיע צדיק. הוא מגיע לצדיק, תמיד הוא מוצא דברים להרשיע את הצדיק. תאהבת השם גם שניהם. האמת היא שיש עריכות גדולה מאוד ברבינו יונה, על העניין הזה, רבינו יונה בפרקי אבות, שהוא אומר שזה אחד הדרכים הכי חזקות לבדוק מה הבן אדם, איש לפי מעלה לו. אבל יש אנשים שהם ביקורתיים, כל דבר רואים בביקורת. אז תבדוק איפה. אם הביקורת היא רק על הגדולי הדור, רק על התלמידי חכמים, פתאום, כל מיני רשעים, פתאום הם כן מצבים עוד זכות, אז זה גרוע מאוד. אז זה בן אדם שאומר, השורש הנשמה שלו מעשית אחר, יש לנו מצבים מאוד חריפים על כל העניין הזה, אבל זה מצדיק רשם, חוזר הבית הלוי לפסוק שלנו, אומר, אני יוסף, העוד אבי חי, שאתם אחרתם אותי, אז לא היה אב זקן, אז לא היה נפשו קשורה בנפשו, אז לא היה כי בהורידו עבדך הקראת עבדך אבינו. היום אתם באים וטוענים לי את הטענה הזאת, אני עושה את העוד אבי חי, ועל זה לא יכלו אחד לענות אותו, על טענה כזאת אין להם מה לענות. השם יעזור שיתוקן בקרוב חטא מכירת יוסף, ונזכה לגאולה שלמה, רבי חנן בן קשה, אמרו אותו, כדי זו דבר ישראל, יחכה חברו להם את היום מצבוי, שנאמר, אני חופי, תמנתי, תפי, הגליסי, רובי, יתירו.